אני כבר לא אומר לו כלום. אנחנו בעמוד קוף ג' בקטע העליון. בעצם סיימנו את הקטע העליון. סיימנו. הגענו לקטע השני. אם כן, בואו רק נסכם את הדברים בקטע האחרון. לפעמים הערך האלוהי והערך הלאומי מתגלים בצורתם המתוקנת אצל אומות העולם, לפעמים בצורה הפוכה, עליונים למטה, תחתונים למעלה. עד כדי כך שהתחתונים למעלה, שהצד הלאומי, דהיינו החברתי, הטבעי, שהוא בעצם הצד ההכרחי הקיומי של החברה, הצד הזה מתנפח ומתנפח, והחברה נופחת באותו גולם, כמו שהרב קורא לזה, נופחת באותו גולם איזושהי נשמה. אבל יש מצב יותר חמור מזה, שלא רק שהנשמה היא לא הסיבה לגולם, אלא הנשמה היא כביכול איזושהי תוצאה של הגולם, ולכן הנשמה הזאת היא בעצם לא באמת הנשמה. כלומר, התרבות המתפתחת היא תוצאה של האנשים החיים כחברה במקום ובזמן, ולא תוצאה של באמת הערך האלוהי המוחלט, אלא תוצאה של המציאות המשותפת. עד כדי כך שזה יכול להגיע למצב שכבר הצד שהוא כביכול התרבות, הצד הזה הולך ונעלם, כי הוא התוצאה, ולפעמים אתה גם לא צריך את התוצאה הזאת לכאורה, כך זה נראה. עד כדי כך שבסוף מה שנשאר כלפי חוץ זה הרעיון הלאומי, כשהוא התנתק מהרעיון הלאומי. אבל, אומר הרב, אנחנו רואים שגם אם זה הגיע למצב מאוד מאוד קשה, שכביכול אין אלוהים בארץ, אין אלוהים בחברה, אצל הגויים, אנחנו רואים שאפילו, המשפט האחרון, ורואים אנו שהתכונה העליונה האלוהית שבאדם, אפילו בהיותה בתכלית שפלותה ובצורת נקודה היותר זעירה וכאה, שגם במצב הזה היא רק מתעלפת. אילפון, חוסר הכרה, חוסר, נקרא לזה, ידיעה, שמה שדוחף את החיים זה זה, אבל היא לא מתה ולא גבעה, אלא רק מתעלפת. היא נותנת את העוצמה היותר פנימית לכל דחיפות החיים, בין אם זה ידוע, בין אם זה לא ידוע. עד לכאן, פחות או יותר, הגענו. מתקדמים. ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. מה זה החיים המעשיים? החיים המעשיים זה כל מה שהוא לא אלוהי. דהיינו, קודם כל, בצד הטבעי, החיים המעשיים נקרא לזה כלכלה וחברה. הכלכלה של החברה מתפקדת, הרווחה החברתית, יש מקומות עבודה, יש תעשייה, יש בריכה במפעל הפיס, הכל בסדר וכו'. לא רק זה, אלא גם החיים המעשיים בערך המוסרי של החיים המעשיים. כמו שאמרנו, כלומר, יש כביכול איזשהו סולם של ערכים. לדוגמה, יש חברה שחיה כשסולם הערכים היותר עליון שלה זה העבודה. ולא סתם העבודה, אלא היצירה. ולא סתם היצירה, אלא האחריות של האדם על היצירה הזאת. זה ערך. זה ערך שהוא, אפשר לקרוא לו ערך מוסרי, אבל הוא לא אלוהי. כלומר, בשורש הוא ודאי אלוהי, אבל הוא לא אלוהי במובן הבהיר של הדברים. לכן, ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. כלומר, התכונות החברתיות, נקודותיים, בין בצד היותר פנימי, שהרב קורא לו כאן המוסריות, בין בצד היותר חומרי, טבעי, מעשי, טכני, שהרב קורא לו כאן והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. ואז כביכול, כבר יש את המסגרת הטכנית, שהיא בעיקר הכלכלית-חברתית, ויש את המסגרת היותר ערכית, שהיא יותר הצד כביכול המוסרי. ואז, מה חסר? בפועל, בגרעין זה נמצא, אבל בפועל מה חסר? והאורה האלוהית, המושקפת אל מקום מעמד החברה, אותו המקור, שאמור בעצם להעיר את הכל, כבר היא כאה, כאה היא שמה בעצם רחוקה. איזה מין נקודה רחוקה, שולית, צדדית, עד אשר, כביכול שהחברה תרצה להמשיך להשתכלל בצד הטבעי, החומרי והמוסרי, עד אשר, אך מחשקים ומאומות תמצא החברה המתוקנת, בכלי מכשירי הרחבים, ובצורכיה התרבותיים הרבים, משפט חשוב, נתעכב עליו כבר, אם לאור כאה זה תחפוץ ללכת באורחות חייה. חייבים פה אולי להשלים את התמונה במקום אחר. הרב כותב בעין היה באחד המקומות, שיש שתי תכונות בנפש האדם, שבהם תלוי כל העושר, או חס ושלום להפך, כל הצער. כלומר, יש באדם הרבה תכונות, הרבה נטיות, הרבה מידות. אבל יש שתי תכונות בסיס, שאם שתי התכונות האלה יוצאות אל הפועל, האדם יהיה מאושר. ואם שתי התכונות האלה, חס ושלום, לא יוצאות אל הפועל, האדם יגיע לדיכאון. מהן שתי התכונות? אומר הרב, התכונה הראשונה, תכונת ההרחבה. התכונה השנייה, תכונת ההתאמה. מה זאת אומרת? נפש האדם, גוף האדם, שכל האדם, נשמת האדם, רוצה להתרחב. האדם הוא כמו עץ. התכונה של עץ שהוא רוצה לצמוח, להתפתח. אם תשאל אדם, תגיד, במה אתה רוצה להתרחב? הוא רוצה להתרחב בהכל. הוא רוצה להתרחב בכסף שלו. הוא רוצה להתרחב ברכוש. הוא רוצה להתרחב בכבוד. הוא רוצה להתרחב בחוכמה. הוא רוצה להתרחב במידות. הוא רוצה להתרחב בלימוד תורה. הוא רוצה להתרחב בקיום מצוות. הוא רוצה להתרחב ביראת שמיים. הוא רוצה להתרחב בכל דבר. האם התורה מתנגדת להרחבה הזאת? לא, בשום פעמים אופן לא. אדרבה, היות והקדוש ברוך הוא ברא הרבה כוחות, הרבה אפשרויות, הרבה מרחב, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהמרחב הזה יצא לפועל. אבל כאן יש סכנה חמורה. מה הסכנה? הסכנה שכשאדם עסוק בנקרא לזה הרחבת החיים, כדי שהאלוהי יוכל לחול בנקרא לזה במרחב יותר גדול ולא במרחב קטן, אם הוא לא ייצור פרופורציות מאוזנות, נכונות, מדויקות, בין כוחות החיים השונים שהתרחבו פה, אז הוא יגיע לבלבול גדול. לכן אומר הרב, אדם שחי חיים מצומצמים, יש לו בעיה, יש לו את הבעיות של העניים. אדם שחי חיים מרווחים, חיים רחבים, אבל לא מתואמים, דיינו, חיים רחבים שהוא לא יודע ליצור את הפרופורציות הנכונות בין הדברים, יש לו צרות של עשירים. מי אמר שצרות של עשירים? מי אמר שצרות של עניים פחות חמורות מצרות של עשירים? לכן האדם המאושר זה אדם שחי חיים מרווחים, אבל מותאמים. דיינו, כל כוח הוא יודע ליצור את הפרופורציה הנכונה בין הרחבת הגוף, הרחבת הנפש, הרחבת השכל, הרחבת הנשמה, הרחבת הפרט, הרחבת הכלל, הרחבת הקודש, הרחבת החול, וכו' וכו'. הוא יצר הרמוניה מכוונת. אז בעיה אחת זה אדם שחי חיים מצומצמים. בעיה שנייה זה אדם שחי חיים מרווחים, רחבים, אבל לא מתואמים. בואו נסכים שאנחנו חיים בתקופה שהחיים הם מאוד רחבים. האפשרויות הן אדירות בכל התחומים. אני תמיד אסביר את זה לעצמי. אתה סך הכל הולך לקנות לחם במאפייה. לחם. מה ביקשת סך הכל? לחם. כמה עולה לחם אכיל, מה שקראו פעם? 5 שקלים? כמה? נגיד, 5 שקלים, נגיד. אתה הולך לקנות לחם. יש לך לחם בכל מיני צורות, בכל מיני צבעים, בכל מיני ריחות, בכל מיני טעמים. התבלבלת. הלכת לקנות מכשיר אלקטרוני. יש לך בכניסה לחנות או למחסן, מה שקוראים היום מחסנה, יש לך 100 אפשרויות. סך הכל מה ביקשתי? ביקשתי סך הכל 2 קופסאות אשל עם חוט באמצע, שנוכל לדבר אחד עם השני. זה הכל. פעם זה היה טלפון של פעם. חיים כל כך רחבים. אז מצד אחד, ברוך השם, ששם אותנו בעולם כל כך רחב. ברוך השם. מצד יש כאן בעיה חמורה. שאנחנו לא יודעים ליצור פרופורציות בין המרחב הזה. אני רוצה לקרוא את זה, אני מרגיש את הדברים חשובים. נא לכתוב מקור. אין היה שבת בית. עמוד 202, אני לא טועה. אין היה שבת בית, עמוד 202, פסקה פייחת. אני קורא. שתי תכונות רצוניות ישנן בנפש האדם. יש שתי תכונות שיעשו את האדם מרוצה, כי הן חושפות את רצונו, שבהן הוא מוצא קורת רוח. אם ימולאו, אם שתי תכונות האלה תצאנה לפועל, הוא יהיה מרוצה. ובהיעדרן, אם הן לא תהיינה שתי התכונות האלה, או קל וחומר באופחן או בהפחן, דהיינו אם שתי התכונות האלה יהיו הפוכות אצלו, ימצא את עומק הצער. הכל לפי גודל המידה של ההיעדר ושל ההיפוך. כגודל ההיעדר או כגודל אפילו המהפכה, ההפך, כך גודל הצער. וכן גודל העושר או גודל הצער תלוי בשני דברים. שתי תכונות נפש, בסיסיות. המידה האחת היא ההרחבה. חפץ האדם להתרחב. במה? בהכל. כמו שאמרנו הרבה פעמים, אדם ברך שהחיינו. על מה ברך שהחיינו? על פרי חדש שהוא אוכל בעונה, באותה עונה פעם ראשונה. על בגד שהוא קנה במחירת סוף עונה ב5 שקלים. מה שהחיינו? שהחיינו, הקימנו, לזמן הזה. מה קרה בזמן הזה? אתה אוכל פעם ראשונה אפרסק. על זה לבר שהחיינו? על זה תודה רבה, כתוב בחוש, שאתה החיית אותי עד הרגע הזה שאני אוכל את האפרסק. בשביל זה אני חי לכל אפרסקים. אלא השחיינו הוא לא על האכילה. השחיינו הוא על ההתחדשות, על הרחבת החיים. משהו שהיה מחוץ לי, עכשיו נהפך להיות חלק ממני. זה שלי. כשאדם קונה חפץ, הוא שמח לא על החפץ, הוא שמח שזה שלו. שהחיים שלו יתרחבו. לכן המידה האחת היא הרחבה. חפץ האדם להתרחב, להרחיב לבבו, לפשט את עצמיותו, להגדיל מאווייו, לשאול ולבקש גבוה וגבוה מעל גבוה. לכן הדמיון של האדם, יש לו כאן תפקיד חשוב מאוד. כי האדם מדמה שיכול להתרחב, ואם הדמיון שלו הוא נורמלי והוא בריא והוא מאוזן, אז הדמיון שלו הוא פרופורציונלי. והדמיון הזה, השאיפות האלה, יובילו את האדם הזה באמת לחיים רחבים. הוא יממש את הדמיון הזה. לשאול ולבקש גבוה וגבוה מעל גבוה, להתרחב ולא מצרים בדרישותיו ובציוריו. קודם כל בדרישות, בשאיפות, בחלומות, ומצד שני גם בהגשמה. כשתינתן לו החופשה של ההרחבה המשוחררת, הרי הוא מרוצה. כי הרצון שלו יצא לפועל. גדול בעיניו, ניסה ומאושר בתוכיותו. ואם להפך, כשתדריכהו ההגבלה, הלוחצת אותו במצרים, אדם מרגיש שהוא חי חיים מוגבלים. מוגבל כלכלית, מוגבל מבחינת הכבוד העצמי, מוגבל מבחינת החוכמה, מוגבל מבחינת מידות, יראת שמיים, תורה וכו'. כשתדריכהו ההגבלה לוחצת אותו במצרים, ימצא את עצמו אסור וקלו. כל אחד מאיתנו יודע את זה על בשרו, שהדבר הכי מעציב, או מילה אחרת, מעצבן, זה אותו דבר, את האדם, זה שמגבילים אותו. נכון? הגעת לים, אתה רוצה לשחות, היי חביבי, דגל שחור, מקסימום תכניס את הרגליים, זהו. באתי מירושלים, לים, דגל שחור עם כניסה. זה מעציב מאוד. למרות שזה סך הכל לשחות בים. כשתדריכהו ההגבלה לוחצת אותו במצרים, ימצא את עצמו אסור וקלו, נתקה או נתקע ושכוח. אין הלך לנפשו ולא מרחב ללבבו, עוריו נחשכים, שביביו דואחים, וכולו נמוג ומדוכדך. זאת התכונה הראשונה. התכונה השנייה, המידה השנייה שהיא הכרחית כדי להשלים את המידה הראשונה שהיא הרחבה, המידה השנייה היא ההתאמה, ההרמוניה. לא מספיק לחיות חיים רחבים, השאלה אם אני יודע ליצור איזונים ופרופורציות נכונות בין כל המרחב הזה שבו אני חי. כשהמבוקשים וההרגשים, כשהעניינים הסביביים והמקושרים ממו מתאימים הם לערכי חייו הפנימיים, שיש עיקר תפל, עכשיו מחר וכו', אז נפלא מאוד. אבל אני מדלג טיפה. להפך, כאשר הנפגשים הינם תוכנים או תכנים מסובכים, הפוכים ונסתרים, כשאדם פוגש מרחב גדול, והוא רואה כביכול סתירות בין כל הכוחות המרחבים האלה שלו. נורא. אז באים המחובים המקדיחים, המרירות המתוארה בכל פרטי בלעותיה. וכל מיני גיהנום שולטים להעדיב או להדאיב ולהכיב נפש, בשר ורוח. אם כן, שתי תכונות שבהם תלוי כל הרשו. א', הרחבה, ב', התאמה. אומר כאן הרב במשפט שלנו, מה יכול לקרוא לתרבות האנושית כשהיא לאט לאט מתרחבת, הכלים החומריים מתרחבו, אפילו הצדדים הדרך ארציים, המוסריים, השכליים, מה שקוראים היום תרבות בטעות, אפילו זה התרחב. אבל אם אין את הערך האלוהי, אנחנו עדיין פרק א' אצל אומות העולם, אם אין את הערך האלוהי שיודע ליצור את ההתאמה בין כל המרחב הזה, אז זה נורא. אני קורא שוב. ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהוויתם. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, והאורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה, שהיא מקור הכל, כהי שמה בעצם רחוקה, עד אשר מה יכול להיות? אך מחשקים ומאומות תמצא החברה המתוקנת. למה מחשקים ומאומות? הרי החיים רחבים. הרי כלי מכשירי הרחבים. הרי צורכי תרבותי הרבים. למה? זה בדיוק, איגופה. ככל שהחיים יותר רחבים, ואני לא יודע ליצור הרמוניה נכונה בין כל החלקים שמרכיבים את הפאזל הזה, אז הצער הוא יותר גדול. ברוב חוכמה, רוב כעס. עד אשר אך מחשקים ומאומות, תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשירי הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים, אם היא לא תבין שמה שמניע את הכל ונותן פרופורציה להכל, זה הערך האלוהי. אני לא רוצה לפתוח נושא שיש הרבה מה לדון בו, אבל הבוקר, בין 8-9 בבוקר, שמעתי 7 דקות, 3 אנשים שלו לשידור בסוגיה נקראת האח הגדול. עלה יוצר הסדרה, שכחתי את שמו, יובל משהו אולי, עלה צביקה פיק, אז אמר צביקה פיק, ועלה לשידור איזה פרופסור באוניברסיטה, עכשיו באוניברסיטה העברית בירושלים. 3 אנשים. התחילו לדבר על, על כל הסיפור הזה, עכשיו איזה כוכב חדש, בוטבול משהו, בוטבול, לא בקי בפרטים, בובליל. כי זה התחילו לדבר, יוסי בובליל, יוסי קוראים לו? יוסי בובליל אף מהסדרה, ותירש הארץ, ותירש הארץ. קיצור, התחילו לדבר על הדבר הזה. טוב, אז יוצר הסדרה כמובן, הגן, שכו'. הגיע התור הפרופסור לדבר. אמר הפרופסור, תשמעו. על פי ההגדרות האקדמיות, יש 60 הגדרות שונות למושג תרבות. מה זה תרבות? 60 הגדרות. אמר אותו פרופסור, אני לא ניכנס עכשיו להגדרה ברדיו של 60 ההגדרות האלה. אבל בואו נסכים על דבר אחד. תרבות זה סולם של ערכים, או נקרא לזה ערכים, שמעצבות את הזהות של האדם או של החברה לאורך זמן. זה נקרא תרבות. אמר צביקה פיק, לא שזה תרבות, אבל רק לדוגמה, האם אדם הוא כוכב תרבות? במושגים של צביקה פיק, כן, לא במושגים של הפרופסור. האם אדם הוא כוכב תרבות? זה לא האם היום מדברים עליו. זה מה יקרה אם הוא יהיה עוד 40 שנה כוכב תרבות. למשל, כמו צביקה פיק, לא שהוא כוכב אמיתי, אבל במובן של 40 שנה. אז אנחנו מדברים. אולי 40, לא משהו כזה, נראה לי. 20, 30, בערך. נגיד, בזה הטווח, פלוס מינוס. פלוס מינוס. אל תבחן היום, השם ידבר עליו עוד 5 שנים. אמר פרופסור, גם זה לא כוכב תרבות. איזה תרבות יש פה? כשאני הולך לשמוע את צביקה פיק ברדיו, בהופעה, בסך הכל, הרבה פעמים זה הסחת הדעת מכל התסכולים והכאבים שיש לי בחיים. האם זה מעצב לי את הזהות? האם זה בונה בי אישיות? האם זה בונה בי עולם של ערכים שעל פיו אני חנך את הילדים? לא. טוב, אז יוצר הסדרה התחיל להגן על הסדרה, ומה זה תרבות, התחילו להתווכח. ראה אותו פרופסור שהם מדברים על 2 קווים מקבילים שלנו נפגשים, עשה דבר שאני מאוד הרחתי, ביקש מהמראיינת שתוריד אותו מהשידור. תורידי אותי, אני לא רוצה להיות שותף לשיח הזה. טוב, אז יש מי שיגיד, הפוך, אולי תנסה לשכנע, כנראה שהוא ראה, גם אני קצת הבנתי. אין פה מה, זה 2 צורות חשיבה אחרות לגמרי. אני לא רוצה להיות שותף לבמה שבה חושבים שתרבות זה האח הגדול. כאחד שראה את הסדרה הזאת בערך 7 דקות, פעם אחת. הספיק לי. כדי להבין על מה אני צריך לדבר. אז מה זה תרבות? אז הנה, אם אנחנו חיים חיים רחבים, והחיים הרחבים האלה לא מתואמים, אין ערך אלוהי בתוך כל זה. זה ילך ויתמסמס. זה לא קבוע. הרי כל אחד מאיתנו בתור ילד זוכר שהיו איזה תוכניות בטלוויזיה, שזאת הייתה התוכנית של השבוע. בזמנו הייתה תוכנית, כשהייתי צעיר, זה הסוד שלי. עם אורי זוהר, אם אני לא טועה זה היה. כן. אורי זוהר זצל במהדורה הקודמת. זה היה התוכנית שכולם חיכו לה כל השבוע. אחרי זה היה 9 בריבוע, אני חושב. אחרי זה אני כבר לא זוכר, כבר לא עקפתי. אז כבר הגיעה מהפכה, הגיעה התאמה. מה? הטריוויות. מה זה הסוד שלי? עבר מן העולם. היום זה כוכב נולד, זה אח הגדול, לא יודע מה. מי זכור עוד 10 שנים? אבל הדברים של הרב קוק זה כבר 100 שנה. תורת משה זה כבר 3,000 שנה עוד מעט. 2,300 שנה. סליחה, 3,300 שנה. זה קבוע. תרבות זה דבר שמעצב את הזהות, ומעצב את הזהות לאורך זמן. נא לא לשכוח, שוב, אנחנו בפרק א', אנחנו בגוי, באדם, לא בישראל. אומר הרב, יש מצב היסטורי כזה, שהחברה, יהיו לה לחברה כלים ומכשירים רחבים מאוד, ואפילו יהיה מה שהיא תקרא לזה צרכים תרבותיים. קוראים לזה היום סל תרבות. אבל אם זה לא יונק מהמקור האלוהי שבאמת הוא המקור של הכל, הוא התרבות של הכל, אז זה ייעלם. אם לאור כזה תחפוץ ללכת באורחות חייה, מחשקים ומאומות, תמצא חברה מתוקנת. אני לא יודע מה אני הולך להגיד במשפט הבא, כלומר, אני לא יודע מה המשמעות של המשפט הבא, אבל שמעתי לפני כמה ימים, אני באמת לא יודע את הפרטים, שאותו גיבור, במרכאות כפולות ומכופלות, שהזכרנו עכשיו, אמר דברים מזעזעים. באיזה נושא? לא שמעתי. אתה יודע מה אני מדבר? מקווה שלא, יותר טוב. אם לאור כאיזה תחפוץ ללכת באורחות חייה. ואז מה יהיה? אז תיסוב הלאומיות אחורנית, ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד. פתאום יש איזה מין, נקרא לזה מושג של תרבות, מאוד ראשוני, מאוד מסגרתי, מאוד טכני, מאוד חיצוני. אבל מה היא מתבצרת בזה? ולא טובה לפנות הוד אל מקור הווייתה היסודית, שהוא הרעיון האלוהי. ואז מה יקרה? כמו אופניים, שכשאתה רוצה לקדם את השלדה, את השלד, אז אתה מסובב את הפדלים. כשאתה מסובב את הפדלים, הגלגלים מתנועים. עכשיו, מה קורה כשאתה מסובב את הפדלים, האופניים מתקדמות? מתי הן נעצרות? לא כשאתה מפסיק לסובב. גם כשאתה מרים את הרגל מהפדל, מכוח האנרציה, מהכוח המכני, יש עדיין איזושהי התקדמות. אז האופניים יעצרו עוד דקה, עוד 5 דקות, עוד 100 מטר, עוד 0.5 קילומטר. כמו אוטו, גם כשהורדת את הרגל מהגז, אם לא שמת ברקס, האוטו נוסע מכוח אנרציה. כלומר, יש עוד איזשהו שלב שני, שאחרי שכביכול הצד החיצוני, כביכול להתנתק מהצד האלוהי, מהצד הפנימי שלו, שהוא הכוח המניע אותו, עדיין הכוח הזה ימשיך לנוע. עדיין המכונה הזאת תמשיך לנוע איזשהו פרק זמן. ונראה כלפי חוץ, הנה, היא מסתדרת בלי המנוע האמיתי. הנה, אפשר לקדם אופניים בלי סוף את הפדלים. אפשר לקדם את האוטו בלחוץ על הגז. הנה, תראה, האוטו מתקדם. אם אני נסעתי, לדוגמה, 120 קמ"ש, ונגיד שאני בירידה, או-הו, האוטו עכשיו יכול להתקדם עוד אולי קילומטרים רבים, בלי לחוץ על הגז. מכוח האנרציה. אבל באמת אין פה שום התקדמות. זה נראה שזה מתקדם, זה נראה שזה ממשיך. אבל כולנו יודעים מה יקרה עוד מעט. האוטו יעצר, האופניים יעצרו. וזה השלב הבא. אז תיסוב הלאומיות, רק נסיים את החלק הזה, אז תיסוב הלאומיות אחורנית, ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, ולא טובה לפנות עוד למקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי. אבל מה יקרה עכשיו? אבל כאן תפגוש הראשונה, או תיפגש הראשונה במעמד הזקנה והחולשה. כלומר, הכוח המכני, כוח האנרציה, ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית, אבל לשד החיים, מקור החיים, מה שמניע באמת את הכל, ילך ורפא הלוך וחסר, ואז ממילא, בסוף זה ייעצר. אבל יש כאן עוד איזה חשבון, שתכף נגיע אליו. כן, יונתן. הערך האלוהי זה הכוח האינסופי שיוצר את ההגבלה של כל כוח. שאלה מאוד חשובה, מאוד יפה. האם האלוהי מרחיב את המציאות או מצמצם אותה? תשובה. האלוהי בעולם הזה מרחיב את המציאות על ידי שהוא מקווץ ומצמצם ונותן לה את הגדר המדויק שלה. מי היה הראשון שכבש את יצרו? הקדוש ברוך הוא. כי הוא יכל לברוא עולם הרבה יותר מפותח מה שהוא ברא. למה ברא עולם שבני אדם בו הם 1.40 מטר, 1.80 מטר, 2.20 מטר ולא 8 מטר? למה ברא בני אדם שהרמה האינטלקטואלית שלהם, ה-IQ שלהם הוא 150 במקרה הטוב ולא 350? למה ברא עולם שגבולות הגזרה שלהם 6,000 שנה? למה ברא העולם מבני אדם רעבים? מה היה קורה אם היה בורא אותנו שבעים? היינו חוסרים הרבה כסף, הרבה מאמצים. אז הקדוש ברוך הוא ברא העולם מצד אחד רחב מאוד, מצד שני כבש את יצרו. כוח היצירה של הבורא הוא הרבה יותר גדול מהעולם שהוא יצר. אז זהו, גיבור הכובש תיצחו. מה שנקרא גבורת, מה שנקרא גבורת הצמצום. אז הערך האלוהי הוא מצד אחד מגלה את הרוחב או את העומק האלוהי בכל מרחב החיים, אבל מצד שני הוא נותן את הדיוק לכל אחד מכוחות החיים. לכן הערך האלוהי הוא גם ההרחבה. הוא גם ההרחבה, כי האלוהי הוא מתגלה בכל דבר. אז האלוהי הוא מצד האמת גם ההרחבה, מצד שני הוא יוצר את ההתאמה. אני מסכים שהכוח שיכול ליצור התאמה זה רק האלוהי, והכוח כבלחול כלפי חוץ שיכול ליצור הרחבה כלפי חוץ, זה גם לא האלוהי. זה כלפי חוץ, אבל באמת זה לא ככה. באמת מה שברא את הכל, את כל המרחב, את כל האפשרויות, את כל הכישרונות, את כל התחומים שיש בעולם, זה האלוהי, זה ברור. חבותיי, בואו נצא מכאן משפט חמור, חשוב. הקטסטרופה של האדם הפרטי ושל החברה הכללית, זה שהחיים לא מתואמים. למה באנו למכון מאיר? להתאים את החיים. להתאים את מרחב החיים שלנו. ליצור מרחב, ליצור התאמה. התאמה בין כוחות החיים הטבעיים שבאדם, כוחות גוף, כוחות נפש, כוחות שכל, מידות שונות, שכלים שונים, להתאים בינו לבין אשתו, להתאים בינו לבין עמו, להתאים בינו לבין האנושות, בינו לבין ההוויה. כל התורה כולה בעצם היא תורת ההתאמה. ליצור את ההתאמה. את הערך המדויק של כל דבר. כן. שכחתי את שמך. מוטי, כן. שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח.
איך עם, אבל לא... איך אני רואה עם צוות?
איך גוי יודע לעשות את זה? אני לא גוי כדי לענות על זה. גוי דרך הנפש הגויית שלו, שבא לידי ביטוי בשבע מצוות בני נוח באופן טכני, שזה בעצם ביטוי לאישיות, לצורת החשיבה וכו'. גוי אמור לעשות את זה דרך שבע מצוות בני נוח. לא ברמה הטכנית, ברמה הפנימית של שבע מצוות בני נוח. אז גוי נורמלי זה גוי שחי על פי שבע מצוות בני נוח, שזה בעצם ביטוי למחשבה ולנפש שלו. כאדם פרטי, לא כציבור, אבל לפחות כאדם פרטי, או כמו שראינו, סדר חברתי. זהו.
אבל למה לפחות?
מה?
שהעניין הוא שפרטי.
לא שומע.
למה לפחות כאדם פרטי? שהעניין הוא
ש... אבל אין אצלם ציבור. לפחות, זה מה שכוונתי, בצד הפרטי.
אני יכול להבין שהצמצום הזה ששבע מצוות בני נוח, זה אמרה שזה משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, הישראלים לא מסוגל להתמודד עם כל החוסר התאמה הזאת, זאת אומרת, הרצון שלו להתאמה הרבה יותר גדול.
רגע, לא, לא, המשפט שאמרת עכשיו הוא חשוב. אתה אומר ככה, אתה אומר, היות והחיים הישראלים הם יותר רחבים, אז ההתאמה בישראל היא יותר מסובכת. ולכן הדרישה יותר מסובכת, ולכן התורה יותר גדולה. ולכן היא גם יותר משמעותית. ולכן גם הכישלונות בישראל יותר חמורים. מצוין. זה קשור למידות הקשות. נכון. בוא נאמר, להיות גוי זה הרבה יותר קל מלהיות ישראל. להיות גוי תקין, כן, גוי מתוקן. להיות גוי הולך לעבודה, מתפרנס בכבוד, זה הרבה יותר קל מלהיות ישראלי, יהודי הולך לעבודה. כי כשיהודי הולך לעבודה, הוא הולך לקדש את השם. כשגוי הולך לעבודה, הוא הולך מקסימום לפתח שכל הגיוני, טכנולוגיה אנושית, ולהתפרנס. וכל הערכים האלה הם חשובים, מאוד. אבל זה לא קידוש השם. ולהבדיל חילול השם. לא. זה טבעי. טבעי ברמת השכל, הנפש והגוף. זהו. לכן להיות גוי, זה באמת יותר קל. וזה יותר קטן, לכן אנחנו מברכים בבוקר, שלא עשני גוי. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שבראת אותי ישראל, דהיינו, שעשית אותי אדם עם חיים יותר מפותחים, יותר רחבים, שמסוגל להכיל את האלוהי במרחב יותר גדול, ואני יודע כמה זה מסוכן. אני יודע. ולכן שהיהודי קם בבוקר הוא אומר, כמו שאמרנו הרבה פעמים, מודה אני לפניך המלך וקיים, שחזרת בי נשמתי, וזה שאתה החיית אותי הבוקר, החזרת לי את הנשמה, זה מראה שאתה מאמין בי שאני אוכל ליצור את ההתאמה הזאת בתוך מרחב החיים שאתה בראת אותי איתו. רבה אמונתך, רבה האמונה שלך בי. כי אם לא היית מאמין שאני יכול להתאים את המרחב הישראלי שבי, לא היית מאיר אותי הבוקר. אז כל אדם שהבוקר יתעורר, זה מראה שאלוהים עוד מאמין בו. אז אם אלוהים מאמין בו, איך הוא לא יאמין בעצמו? אני מיואש, תראה אני הגעתי, תראה איזה קלקולים, תראה איזה בלבולים, תראה איזה חוסר התאמה. רגע, מה אתה מתווכח עם אלוהים? אלוהים יראה אותך הבוקר. מה אתה מתווכח? אז הוא מאמין, מה אתה רב באמונתך? אז אם אלוהים מאמין בנו, אנחנו לא נאמין בעצמנו? אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה מצחיקה רגע. הכוס קפה הטעימה הזאת שהכין יהודה יקירנו היא הרבה יותר רחבה, תודו, מכוס מים. נכון? כוס קפה מוקצף, לא יודע מה הוא צם פה. אם יחסית לכוס מים, זה הרבה יותר רחב. גוי ששותה כוס קפה, ההתאמה המרחבית שהוא צריך לגלות היא מאוד מצומצמת. ישראל ששותה כוס קפה, ההתאמה המרחבית שהוא צריך ליצור הרבה יותר מדויקת. לכן הכישלון של גוי יכול להביא את עצמו כשהוא שותה כוס קפה הוא הרבה יותר קטן מאשר כישלון כשאני שותה כוס קפה. האם בגלל זה נסתפק בכוס מים? לא. האם בגלל זה נבקש מיהודה שיכין לנו כל יום כוס כזאת? לא. ממש לא. אני ביקשתי ממנו שיפסיק, אבל הוא לא מקשיב. שלישי וחמישי, פעם שבוע. סגרנו. בסדר, פעם היום אמרנו. פעם היום. לא, אבל בואו ניקח את העיקרון, רבותיי. בואו ניקח את העיקרון. בואו ניקח את העיקרון. לכן, האם אנחנו נסתפק בכוס מים? לא. האם אנחנו משתעבדים לקפה המוקצף? לא. האם הקפה המוקצף זה חיים יותר רחבים מכוס מים? כן. האם יש בקפה המוקצף הזה זה מין חוסר אמונה או חוסר הופעת השם? תלוי. אם אתה אדם שמשתעבד לזה, ורואה בזה את עיקר החיים, וסוף סוף יש לי איזה נקודה מתוקה ביום, שאני שותה את הכוס קפה שיהודה הכין, אז אני בבעיה. אבל אם זה נחמד, פעם באיזה... קצת יותר ככה... יש לזה שם, לא יודע איך קוראים לזה. לא אסתטי, יותר... מעודן, יודע מה, מפונק, אני יודע, ארומה, לא יודע איך קוראים לזה. בסדר, למה לא? בתנאי שאנחנו לא מתמכרים לזה. בבקשה,
אני מברכים על דרך השלילה שלא עשה ניגוי. אלף שלא עשה ניגוי, אני מאוד מרצה שלא עשה ניגוי, אפילו כנצי ארצות הברית.
עדיין.
אבל למה לברך על דרך השלילה?
טוב, שאלה חשובה. שאלה חשובה, ידידיה, בוא נעזוב אותה. עיין מהר"ל נצח ישראל, פרק א'. פרק א', שם המהר"ל כותב שאם אתה רוצה להכיר דבר בחיוביותו, אתה יכול להכיר אותו דרך השלילה של ההפך. לכן כשאני מברך שעשני ישראל, אני לא יודע מה זה ישראל. אני יודע רק מה זה לא גוי. אבל זה נושא אחר. אותו דבר שלא עשני אישה. טוב, נעזוב, זה נושא שונה. כן.
איך אני מצפה מעם שהוא גוי, שיחיה את הטקסט הזה בפרט?
שילמד תנך.
לא.
שילמד תנך, ילמד תנך.
זה איש אחד.
העם, ילמד תנך. כל אחד כפרט, ילמד תנך. ויחיה כגוי. את המצוות המוסריות הבסיסיות שמוטלות עליו, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, להקים בדין, לא לכל דבר מן החי, לא לקלל וכו'. לא לקלל את השם וכו'.
זה הביטוי של...
זה הביטוי. עכשיו, איך זה יופיע ברמה הפרקטית? פוליטיקה, צבא, כלכלה, תעשייה, כל העולם המרחבי שאנחנו מכירים. אבל, עולם מרחבי כזה, שיש בו ערכים מוסריים. שיש בו ערכים מוסריים. יש אנשים מטיילים בתאילנד, אל תתנפל עליהם בבית מלון, תהרוג 100 ותקלע עוד לא יודע כמה אחת ושלום, בני ערובה. בעודו, סליחה. תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. תהיה אדם מוסרי. מה החורבן של העולם? שהיכולות השכליות התקדמו מאוד, מי שהשתלט עליהם בין השאר זה אנשים לא מוסריים, ואז נוצר פער בלתי נסבל בין שכל למוסר, והתוצאה היא שכוחות חיים אדירים נמצאים בידי אנשים רשעים שיכולים להיים על קיום העולם ממש. למה גוי שהלך סך הכל לטייל בהודו? למה הוא צריך להיות עכשיו בן ערובה? למה? אני לא מדבר על בית חב"ד, מדבר על הגויים קודם כל. למה? לא מגיע להם לטייל קצת? זה בעיה. הקטסטרופה שמדברים בשם אלוהים עוד. זה השקר. כן. זה לא נכון, זה לא נכון. עוד פעם, יש דברים שהאדם מעוקב מלעשות, יש דברים שהאדם מעוקב מלחשוב. אדם הולך ברחוב, רואה אישה עם שרשרת זהב, אסור לא לקחת את שרשרת הזהב מהצוואר שלה. אז תגיד, הוא מעוקב מלקחת את שרשרת הזהב. נכון, נכון, אנחנו מעוקבים לקחת שרשרת זהב באמצע חום אישה זקנה, ודאי. המחשבות שלו משוטטות לכל מיני כיוונים, וזה מחשבות רעות מאוד מבחינה ערכית, מוסרית, לא משנה מאיזה מבחינה. אז אני מעוקב מלחשוב כל דבר. ברור שאתה מעוקב מלחשוב כל דבר. קוראים לזה בתרבות הנקראת מודרנית צנזורה. אפילו בתרבות של החופש, כמעט הבלתי גבולי, אפילו היא עדיין מבינה, באיזושהי מידה, גם על זה כבר חולקים, שצריך איזושהי צנזורה, משהו. לא כל דבר מותר, לא כל דבר אפשרי. לא כל דבר מותר לחשוב, לא כל דבר מותר לרצות, לא כל דבר מותר לחלום, ובטח לא כל דבר מותר לעשות. לא. אנחנו מעוקבים מלעשות כל מיני דברים, ברור. כל הכבוד לטובה, ברור. יש עיכובים שהם מצוינים. הרב מדבר על זה בהרבה מקומות, לגבי חופש הדעות, בעיקר הוא עוסק בסוגיה הזו של חופש הדעות. האם זה נכון לומר שיש חופש דעות? לא. יש דעות שאין לנו שום סבלנות כלפיהם, ולכן אין בהם שום חופש. למשל, בוא נלך עד הקצה. מישהו הרגיז אותי ברחוב, יאללה, אני מסתער עליו, רוצח אותו. אתה מוכן לקבל דעה כזאת? דמוקרטיה. הכל אפשרי. מוכן לקבל דעה כזאת? לא. מה פתאום? מישהו הרגיז אותך. ונגיד שזה שהתרגזת, נגיד, זה מוצדק. יש פתרונות. איך פותרים את הסכסוך הזה? יש דרכי פתרון? רצח זה לא פתרון. אז אם אנחנו מאמינים שאלוהים הוא בורא האדם, כולל הגוי, אז אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נתן את גבולות הגזרה המדויקים לכל כוח, התאמה בהרחבה בצורה מדויקת, כדי שכל כוח יופיע בדיוק בצורתו המדויקת, לא פחות ולא יותר. קל וחומר שאנחנו מגיעים לעם ישראל פרק ב', קל וחומר. הבעיה הרבה פעמים שאנשים חושבים שהתורה מצמצמת את החיים, ולא מבינים שהתורה יוצרת דיוק בחיים. דיוק בחיים. דיוק, כל כוח בדיוק לפי כוחו, לפי ערכו, לפי חלקו. לא פחות ולא יותר. עכשיו, צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד קודם כל להבין באמת את החלק, איפה הגבול פה נמצא. ב', אני צריך לחיות את זה. גם אם אני יודע בשכל, זה לא אומר שאני עדיין חי את זה ככה. איך הגמרא אומר מסכת חולין, אם אני לא טועה? כל מה שהתורה אסרה, התורה התירה כדוגמתו. התורה אסרה חזיר, התירה דג שיש לו טעם של חזיר. התורה אסרה דם, התיר הכבד שכולו דם, וכולו. כלומר, אין דבר שהקדוש ברוך הוא אמר לך, בראתי בעולם, אל תהנה ממנו. לא. מה הגמרא הזאת רוצה לומר? אתה יכול ליהנות מהכל, רק הכל לפי המידה, לפי הגבול. מה? עץ הדעת, לפי המקובלים, אדם הראשון היה צריך לאכול, אבל לא בשלב שהוא אכל. שנאמר, מכל עץ הגן אכול תאכל, מכל כולל הכל, כולל עץ הדעת. אז אם כן, אדם שאני צריך לאכול מכל עץ הדעת, שלב ב', לא עכשיו, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת, טוב רע, אל תאכל ממנו. כי אם הוא אכול לך ממנו, מות תמות. אבל אמרת לי, מכל עץ הגן אכול תאכל, אתה תאכל, אבל לא עכשיו. מתי? עוד 3,000 שנה. לא עכשיו. אז מה היה החטא שאדם ראשון לפי זה? יקדים את זמנו. בזיזות. בזיזות. חוסר סבלנות. רצה להשיג עכשיו את מה שהיה צריך להשיג מחר. הקדוש ברוך הוא לא ברא לחינם, כן. מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה. האם אני כיהודי מותר לי לאכול חזיר? אסור לי. מותר לי לאכול דג שיש לו טעם של חזיר.
זה הכוונה.
אז מה השאלה? נכון. אדרבה, כתוב בגמרא. כתוב בגמרא דבר חמור, בירושלמי כתוב דבר חמור, שעתיד האדם לתת את הדין על כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא והוא לא נהנה ממנו. רבותיי, שומעים? כתוב בגמרא דבר חמור בירושלמי, עתיד האדם לתת את הדין על כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא והוא לא נהנה ממנו. עכשיו, מה זה ליהנות? האם ליהנות זה הנעת החושים? זה הנעת הכבוד, או הנעה רוחנית, שמתלבשת דרך חושים וכו'. אם הקדוש ברוך הוא ברמה, שהוא צריך ליהנות מזה. כמובן ליהנות מתוך המגמה הנכונה, בפרופורציות הנכונים, הנכונות וכו'. אחד הדברים הכי נפלאים, שאני חושב הם קו פרשת מים, אצל אדם שעובר תהליך של התפתחות רוחנית, שהוא מתחיל להבין שהתורה היא לא מקווצת אותו, אלא התורה מרחיבה אותו על ידי שהיא מדייקת אותו. זה ממש, אז בעצם מופיע המהפכה. בשלב הראשון אתה כאילו רואה את התורה כי אומרת לך אסור, מה שנקרא הצד של הלוב של עשרת הדיברות. ואז איזה אדם רוצה להיות מוגבל, איזה אדם רוצה להיות קלו? הרי אמרנו מקודם, הנטייה הבסיסית זה הרחבה. אז אני לא רוצה להיפגש עם דבר כזה שכל מן אומר לי אסור, אסור, לא, לא, תפסיק. אני לא רוצה להיות שייך לעולם כזה. כמו שאדם יותר מתפתח, אז הוא רואה בעצם שהתורה היא לא מצמצמת, אלא התורה היא רחבה, אלא היא מדייקת את המרחב. יוצרת התאמה בתוך המרחב. עד שמגיע המהפכה הזאת, זה שלב בחיים, זה שלב. לכן באמת אנשים כלפי חוץ נרתעים בשלב הראשון מהתורה, כי זה נראה להם מצמצם את החיים. עד עכשיו היה הכל מותר, פתאום עכשיו הרבה אסור. עד שאדם מבין שזה שהיה הכל מותר, זה לא שהתורה באה לצמצם, רק היא באה להגדיר את המילה הכל. מה מותר? אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי החדשות, אבל יש שני ישראלים שתפסו אותם עם 23 אלף כדורי אקסטזי בתאילנד. בתאילנד זה? מה? בתאילנד. והמשטר התאילנדי גזר אליהם גזר דין מוות. יש כבר דיון כמה ימים בתקשורת. הם צריכים לעזור להם או לא, או לעזור להם. דיונים ארוכים. בסדר, בוא לא ניכנס לדיון הזה. לא הכל מותר. סמים זה לא מותר. סמים זה אסור. סמים זה פשע. ומי שנפגע מזה אומר שהסמים זה הפשע הכי גדול שיש. עלתה לשידור, אתמול הייתי בנסיעה, עלתה לשידור אישה אחת, ששני האחיינים שלה בהפרש של 10 שנים, התאבדו לאחר שנהיו משוגעים, לאחר שלקחו כדורי אקסטזי. הבן הגדול של אחיה או אחותה, אחיה, התאבד בגיל 20, ואחרי 9 שנים, התאבד אחיו השני כשהוא היה בן 19. אז היא דיברה ממש, דיברה בשכל, בטוב טעם, מתוך מפגש אמיתי עם המציאות הזאת. עד כמה היא הלכה עד הקצה. אסור להציל את האנשים האלה, שימותו. הם רצו להרוג 10,000 אנשים, שימותו 2. למען יראו ויראו. טוב, אז לא נכנס עכשיו לחשבון, אם צריך לעזור, לא צריך לעזור. ישראל חכמנים, אולי פה צריך להיות אכזרים, אני לא יודע, זו סוגיה שלמה, צריך לדון בה, לחשוב על כל הצדדים שלה. ומה אני רוצה לומר? אחרי שאני שמעתי את השיחה שלה, אף פעם לא שמעתי עדות חיה כזאת מאדם שבמשפחה שלו, שני בחורים, בחורי חמד, צעירים, שני אחים, נכנסו לשיגעון, הושפזו בית חולים פסיכיאטרי עד שבסוף התאבדו, בגלל סמים. נפל יסימו, פתאום קלטתי. מה זה? יש דברים שאסור. אסור. לא הכל מותר. אנחנו מורכבים. זה עיכוב, כן, זה אסור. כי זה חורבן. יש דברים שהם אסורים. אולי יש שורש פנימי בכל הסבים האלה. לא, אולי. יש שורש פנימי והסבים האלה שיכולים להביא תרופות לעולם, תועלת לעולם, תיקון לעולם. אבל בצורה שנקראת סמים, זה אסור. אין שום לגיטימציה פה. אין שום סבלנות פה. פה זה מלחמת חורמה. לכן אם אנחנו מורכבים ודאי, כל ואבויים לאדם אין גבולות. עכשיו ילד גדל בבית בלי גבולות. הכל מותר. בשנים האחרונות מאוד מדברים על זה שהתרבות שבה אנחנו חיים התירה את הרסן עד כדי כך שאין גבולות בשום תחום. א' ב' של גבולות זה במשפחה. קוראים לזה בעברית סמכות הורית. זה שיש להורים סמכות. הם קובעים כללים. עכשיו, כמובן יש הבדל בין ילדים קטנים, ילדים גדולים. סמכות הורית זה חשוב מאוד. זה לא סותר את האהבה, זה לא סותר את החיבה, זה לא סותר את החברות. אבל הורים, ויש סמכות. לכן אנחנו לא מתביישים להגיד שיש דברים שאנחנו מורכבים מהם. לא כל דבר אנחנו יכולים לחשוב, לא כל דבר אנחנו יכולים לקרוא, לא כל דבר אנחנו יכולים לראות, לא כל דבר אנחנו יכולים לעשות, גם לא על כל דבר אנחנו יכולים לחלום. ברור שלא. לכן אני לא מבין למה אתה נבהל מזה. האם זה מעכב? כן, אבל זה עיכוב שהוא בניין, זה לא עיכוב שהוא חורמן. אנחנו שופטים בשבת, השביטה, העיכוב מהמעשה בשבת, הוא יוצר בניין של הופעת הרוח, הופעת הנשמה. דווקא השביטה מהעשייה יכולה לגלות הופעת הנשמה. אז שאנחנו חיים בעולם של חופש דמיוני שכביכול הכל מותר, זה שקר. זה בדיוק מה שהרב כותב כאן. שהחיים התרחבו, כלי מכשירי הרחבים ובצורכי התרבותיים הרבים, אבל מה תהיה התוצאה? מחשקים ומאומות. חושך ומאומה. זה טוב שאנחנו כישראלים נבין שאם כל זה שאנחנו מאוד אוהבים ומאוד נחמדים ומאוד בישנים, מחמנים וגומלי חסדים, נדע שיש משטרים בחוץ לארץ שעל סמים הם גוזרים עונש מוות. על שני דברים בתאילנד, ככה שמעתי, יש עונש מוות. התעללות בקטינים, התעללות מינית בקטנים, ושימוש בסמים. או מכירת, או סחר בסמים. האם זה נכון? האם זה מתאים למוסר הישראלי? סוגיה, צריכים לחשוב על זה בצורה יותר מדוקדקת. כי אנחנו מאמין, מאמינים ישראל על פי שחטא ישראל, וסגולת ישראל לא זזה, וכו' וכו', מאמינים בכל זה. אבל לפעמים עודף החופש הזה, בום! מוות! לפעמים אנחנו שוכחים שיש גבולות. אז לא אמרנו שצריך מוות, רק אמרנו גבולות. יש הרבה מה לדבר על זה. כן.
וזה בעיה גם שבן אדם נפגש מלכתחילה במציאות שללמוד מה הגבולות, ואז אני מתמרן ביניהם. זה לא מספיק, זה בעייתי. צריך כאילו לייצב את עצמו ואז להיכנס לגבולות. אם אני משליך את זה לעולם התורה, בן אדם יכול ללמוד תורה, רק את הגבולות, ואז יצא בסוף. מצב של דתי שהוא חושב שהוא דתי.
הבעיה המרכזית שלנו שאנחנו ניגשים אל התורה הרבה פעמים מתוך מקום, כמו שאתה אומר, כמו שגם אומר בצדק, אנחנו ניגשים אל התורה כאילו התורה היא מגבילה כל הזמן. גבולות, גבולות, גבולות. ואז כאילו אני חי באיזה מין פער בין התורה, השאיפות של התורה, הרצון של התורה לבין מה שאני רוצה, ובואו נשחק, בואו נתמרן, בואו נמצא את הפרצה מה שנקרא. אתה צודק, זה בעיה קשה. לכן אני חושב שהגישה הנכונה היא לא ללמד תורה כתורה מגבילה, אלא ללמד תורה כתורה מרחיבה, אלא מרחיבה על פי הרוחב הנכון שבאמת יאפשר את החיים בצורתם הנכונה והמתוקנת, וזה הרוחב האמיתי, וזה דורש גבולות. ארוחת צהריים במכון מאיר, עד כמה שאני זוכר, היא בין 1.35 ל-2.10. אם אני הגעתי ב-1.5, חדר אוכל סגור. אם אני הגעתי ב-2.25, חדר אוכל סגור. באהבה ובאמונה. מה, אתה רוצה שאני אשאר רעב? כן, תבוא בזמן. בגללך אני צריך לאחר לילדים שלי הביתה? אומר לך עובד המטבח? גם לי יש משפחה. מה, רק אתה צריך לאכול? גם הילדים שלי צריכים לאכול, מחכים לי. באהבה ובאמונה. הכל פתוח, הכל אפשרי. לא. יש גבולות. בואו, לא נהיה אנשים, סליחה שאני אומר, מטומטמים. שכביכול, הכל הוא בסדר, הכל הוא נפלא, הכל הוא טוב. יש גבולות. יש לא בעולם הזה. העולם הזה, אחת התכונות שלו זה לא רק הכן, זה הלא. מה לא? והלא הזה הוא מאוד חשוב. תדעו לכם, אני אומר את זה כאבא. ילדים זקוקים ללא לא פחות מאשר הכן. הם צריכים לדעת שיש לא. והלא הזה הוא לטובתם. בין אם הם כרגע מבינים אותו, בין אם לא. יש לא. זה לא שהכל הכל פתוח. טוב, זה שלב ראשון. אז הכוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית, אבל לשד החיים ילך לרפא, הלוך וחסר. טוב, השלב הבא זה המשך של השלב הזה, אבל נעצור פה, נמשיך פעם הבאה בעזרת השם. רבותיי, רק שנייה אחת, לפני שאנחנו נפרדים, שנייה אחת. אני מעכב אתכם עוד שתי דקות אם אפשר.